מאמר של הרב דסלר קצר שעסקנו פה בו בעבר, שמתחיל במילים כיצד האדם מוצא את עצמו. אומר, האדם מוצא את עצמו בשלושה דברים: בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, ומה השלישי? והיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. עכשיו, הנושא הוא פה, זה לא, יש פה התבודדות, יש פה נתינה ויש פה נוכחות. אבל הנושא הוא פה לא התבודדות ולא נתינה ולא נוכחות. הנושא הוא מה? צד האדם מוצא את עצמו. במילים אחרות, שלושת המרכיבים הללו, יש בהם את היכולת לחשוף חלקי עצמיות ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת שיש פה משולש שמזין את עצמו. אנחנו מפעם לפעם יוצרים משולשים בשיעור. הרעיון של המושג משולש וצלעות, הכוונה היא שכל צלע מקרינה על הדברים, על שתי הצלעות האחרות. אז התבודדות זה זמן לעצמי מול ריבונו של עולם. זה המקום שבו מתאפשרת כנות. זה המקום שבו מתאפשר לי ליישב את דעתי. זה המקום שבו אני יכול להיזכר למה אני מתגעגע, איפה אני רוצה להיות. זה המקום שבו אני יכול לעשות חשבון נפש. זה המקום שבו אני יכול להיות נוכח פני השם. זה המקום שבו אני יכול להיות בהיזכרות. להזכיר לעצמי. אני לפעמים הולך בהתבודדות, אני אומר לעצמי עכשיו, 10 משפטים של רבי נחמן. לאו דווקא משפטים פתגמים, אלא מתורות, נזכר בתורות. כל תורה בתורה. ומדבר על זה, מה שאני זוכר. ככה התורות שאני חוזר עליהן. הוא אומר, עכשיו ריבונו של עולם, אני אזכיר 10 שמות של צדיקים. 10 צדיקים בשמותם. פעם דיברנו גם על העניין של התבודדות, והזכרתי טיפ שהוא עבורי הכי מרכזי למי שרוצה לתרגל את זה. שדבר הכי חשוב בהתבודדות זה מסגרת הזמן ולא התוכן. זאת אומרת שכל יום יהיה לנו את השיחה הזאת מול הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו אני אחזור לזה, אבל אני רוצה לדבר על המשולש הזה. הדבר השני זה הנתינה. זאת אומרת, נתינה זה אידיאל נפלא מאוד, שבן אדם הוא יוצא מהריכוז העצמי שלו. ובעצם נתינה, כשאני נמצא בנתינה, אני השליח של הקדוש ברוך הוא למי שחסר לו. רק חשוב פה שהנתינה באה בעקבות ההתבודדות, כי לולי זה יכולה להיות נתינה על חשבוני, זה יכולה להיות נתינה עם התנגדות פנימית, זה יכולה להיות נתינה שהיא לא לתועלת הזולת. אז לכן נתינה שהיא יוצאת מההתבודדות, יש בה יותר איזון. בהיותו נותן ולא נוטל. ואז אני גם מיישב דעתי שיש נתינה שהיא באה לידי ביטוי על ידי זה שאני מקבל. לפעמים אם אני מזהה שמישהו מאוד רוצה להעניק לי, אז הנתינה עבורו זה, הנתינה שלי עבורו זה לדעת לקבל ממנו. קטע חשוב בנתינה שכדאי להזכיר זה מעשה משבעה קבצנים. בקבצן של היום השלישי, שהוא נקרא כבד פה. ושם הוא אומר הקבצן שהוא הולך ומקבץ חסדים של אמת, והוא מביא אותם אל האיש הגדול שהוא איש אמיתי, אבל בעיקר המשפט שם נאמר, שעל ידי חסדים של אמת, מהם מתהווה הזמן. מה זה חסדים של אמת? זה ללא ציפייה לתמורה. זה לצאת מהמעגל של ההתחשבנות. עכשיו, לתת בלי תמורה, אנחנו באמת נשקול פעמיים איפה זה מתאים. בלי, זאת אומרת, תמורה של סיפוק כן, אבל לא תמורה של התחשבנות בעולם. יש לפעמים מפעל שיסכים לתרום עוגות לחיילים, שיתנו לו קרדיט. הוא מסכים לתרום אמן, שמסכים לתרום הופעה לאיזשהו פעילות חסד, יפרסמו אותו בעיתון. אבל יש נתין, אגב, כל הדברים הללו הם גם מבורכים, גם אם הם לא נקים לגמרי, הרעיון הוא תמיד לעודד את העשייה הזו, אף פעם לא למצוא בפגמים ולהחליש אותה. אבל בהיותו נותן ולא נוטל, זה להיות במקום הזה שאני במלאות, וגם אם אני לא במלאות, אני בשמחה מזרים מהשפע שעובר בי לאחרים. שבוע שעבר באחד השיעורים דיברתי על רב אושר פריינד. אחת הבנות סיפרה שהיא התייתמה מאביה בגיל 22, והיא הייתה בכאב עצום מהעניין הזה, וממש לא יכולה לשאת את זה. זו הייתה פרידה פתאומית. תראו, יש הרבה אנשים שלא עלינו זה קורה להם, אבל לא רגישותו של אחד כרגישותו של האחר. וזה היה לה ממש, נכנסה למשבר קשה. וחברה לקחה אותה לרב אושר. רב אושר, צדיק בירושלים שקוראו לו רבי אשר פריינד, והכינוי שלו בעגה היידישית זה רב אושר. רב אושר עניינו היה לעזור לנשברי לב. הוא ישב איתה יותר משעה. הוא אמר לה, תדעי לך שכל פעם, ככל שתהיי יותר בנתינה לנצרכים, ככל שתהיי יותר בנתינה למי שזקוק לך, את תהיי בקשר עם אבא שלך, את תחווי קשר עם אבא שלך יותר ממה שזה היה בחייו. את תרגישי את הנוכחות שלו בחייך, את הנוכחות הטובה שלו. היא לקחה את זה ברצינות, והיא סיפרה שקודם כל היא יצאה ממנו מנוחמת. יצאה ממנו מנוחמת. ובאמת זה קרה. זה לא חייב להיות באופן המיסטי, זה יכול להיות גם מה שנקרא גם בטעם ודעת. כשבן אדם נמצא בנתינה, זה נתינה יזומה, נתינה מלאכותית, אבל לא נתינה שאני כועס על אלו שאני נותן להם, ולא נתינה שאני כועס על עצמי שאני נותן. גם כשאתה נותן למישהו לעקוף אותך, או מפנה לו מקום ברמזור, או שאתה מקשיב למישהו, או מאיר פנים למישהו, כן, אבל יש פעמים שאנחנו מנסים לראות סביבנו איפה מתאפשר. אנחנו מגלים שיש המון הזדמנויות. יש המון הזדמנויות. ב-12 הצעדים אומרים שהשורש, או יש, או אחד השורשים של מחלת ההתמכרות, התמכרות זה מחלה. שמחלת ההתמכרות זה הריכוז העצמי, מכל מיני סיבות. זה שבן אדם מרוכז בעצמו זה לא רוע. זה אומר שהוא חווה כאלו חיים של התעלמות, או שיחסירו ממנו את מה שהוא זקוק לו, ואז הוא הפך להיות אובססיבי סביב עצמו. אבל בכל אופן, כך או כך, זה אחד מהמרכיבים הכי חזקים של מחלת ההתמכרות. זה אחד הפרטים, אמנם זה פרט קטן, אבל רב ערך, זה לנסות לצאת מהריכוז העצמי ולתת שירות. שם זה לתת שירות במקרה הזה של הפגישות, לסדר את החדר, לעשייה אחרים מי שצריך, אבל זה נחשב לעניין מאוד גדול, ההזדמנות הזו לתת שירות. בעצם כל פעם שבן אדם יוצא מהרצון של עצמו, מהריכוז העצמי, הוא פותח את עצמו לדברים אחרים. גם אם הוא עצמו נמצא בקושי, או גם אם הוא עצמו, חיים שלו בעצמו הם לא פשוטים. הוא מנביע את המעיין שבתוכו, את מעיין הנתינה. זה כמו שריר. כמו שריר שאפשר לפתח אותו. אבל פה תזכרו מה הנושא היום. הנושא היום זה למצוא את עצמך. כי בכל שאומר הרב דסלר, הסיבה שאני מצטט אותו וחוזר על השיעור על זה מפעם לפעם, שזה באמת דיבורים שמתיישבים טוב על ליבי, שזה המשולש האולטימטיבי. התבודדות, נתינה ונוכחות. זהו. אולי נוסיף עוד משהו. אבל זה טוב כשזוכים שזה על בסיס יומיומי. בעיקר ההתבודדות. בדרך כלל מי שרוצה באמת לזכות להתבודדות, צריך לתכנן את זה מראש. מה הכוונה מראש? יום לפני לדעת איפה הוא מכניס את זה בחיים שלו. איפה זה בא לידי ביטוי. אגב, אצל רב אושר שהזכרתי, הנתינה אצלו הייתה כל כך חזקה, שכל מי שהיה בא אליו עם לב נשבר, הוא קודם כל היה מאכיל אותו. נתן לו לאכול. זה לא כי הוא רעב, זה גם שיחווה את החוויה הזו של הנתינה, שנותנים לו, שדואגים לו אישית, בוא, תשב, תאכל. פעם לפעם אני מתפלל בבית שלו, עד היום התלמידים שלו עושים שם עניין כל יום. ושם אחרי זה גם ארוחת בוקר. חצי בית תמחוי וחצי בית לה. אז שבוע שעבר התפללתי שם, ואחרי תפילה רציתי ללכת. אז אחד התלמידים של רב אושר ניגש אליי, אמר לי שרב אושר היה מקפיד שמי שבא אליו הביתה יאכל גם ארוחת בוקר. ממש הרגשתי שהוא בעצמו מרגיש... שהוא בעצמו מזמין אותי. זה היה מאוד מרגש. לאוכל היה טעם, כאילו רב אושר בעצמו מגיש את זה. הוא דיבר על כך שבן אדם ירגיש את עצמו שהוא אפס. מה הכוונה? לא במובן של חוסר ביטחון עצמי או ערכה עצמית, אלא ההבנה האמתית שכל הכוח שלו זה אוצר מתנת חינם מריבונו של עולם. תראו, יש גם אחרים מחכמי ישראל שלא אהבו את הדרך של רב אושר, שטענו שהיא יכולה גם להחליש אנרגטית. שאתה אומר כל הזמן לבן אדם שהוא אפס. הוא היה אומר שהוא אפס לא בטון שמעליב. הוא אומר, כל הכוחות שלך זה כל הזמן שמזרימים בך חיות אלוקית. זה כמו להוציא את המכשיר החשמלי מהשקע. הוא אומר, אנחנו כל הזמן מחוברים לשקע, זה שום דבר לא מעצמנו. זה כמו שרובוט שמאוד מתפאר בעצמו, ואתה רץ מאחורה ומושך לו את השקע, או לוחץ לו אוף על המתג. זאת אומרת, הוא מתוכנת שהוא יכול גם להשוויץ, הוא מתוכנת שהוא יכול גם להרגיש בעל ערך. אז הוא רצה את זה בהקשר, שכמה שבן אדם יותר נמצא במודעות הזו, אז הוא אפילו פתוח לקבל עוד ועוד שפע, לראות עצמו כערוץ ולא כמקור השפע. לפעמים הדיבורים שלו היו אנשים שלא הבינו אותם, זה יכול להישמע כהחלשה. אז הוא אומר ככה, ותמים פירושו שלמות, בלי שום מום או חיסרון. כפי שמצינו אצל הקורבנות של המזבח בבית המקדש, שהיו מקריבים את הבהמות, זה היה צריך להיות כבשה תמימה, כבש תמים, בלי שום חיסרון. ואי אפשר לבשר ודם להיות שלם כל כך בלי מום. וגם דוד המלך כבר אומר על עצמו, וחטאתי נגדי תמיד. דוד המלך. אבל אפשר אולי לדגדג בכתוב. הפסוק אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז הוא אומר, תמים תהיה. מתי תזכה להיות תמים? כשתהיה עם השם אלוקיך. כשתזכה לחיות בדבקות, אז תהיה תמים. וכדי להגיע, זה לא ארוך, זה עוד 8 שורות. גם אם לא התחברתם, אגב, במכתבים הללו יש ימים שזה תחושה שזה ממש כמים קרים על נפש עייפה, ולפעמים זה כמו כל החמה ביום חם. הוא שלח לתלמידיו, זה נקרא ספר שנקרא מכתבי השיר. על פה אומר, אם האדם מחזיק את עצמו ליש, כאילו הוא מציאות בפני עצמו, שהוא במובן מסוים בעל ערך עצמי, הרי זה בלתי אפשרי לגמרי שיהיו קיימים שני מציאות בפני עצמם. ורק ההכרה שאין לו שום יסוד של קיום עצמי, אלא מאותו החיות שהקדוש ברוך הוא מחיו בכל עת. טוב, זה עוד יש פה המשך. הרעיון שלו, אני גם נזהר עם הדיבור הזה, אומר, אם בן אדם מתבונן שהוא כל הזמן מופעל, אז הוא יכול לקבל כוחות לעשות טוב. הוא יכול, זה לא, אם מבינים את זה לא נכון, זה יכול להביא לדכדוך ולשיתוק. אם מבינים את זה נכון, זה מוביל עוד ועוד לעשייה. אגב, הזכרתי את העניין הזה של הנתינה, סיפר לי חבר שהוא תלמיד של הרב גינזבורג, שפעם הוא אמר שמשיח זה גמטריה מקרה אבוד. תבדקו, אם זה לא מתאים, יש עוד גמטריה. אני חושב שזה נכון. מזמן לא בדקתי את זה, אני זוכר את זה מפעם. ומשיח זה גם גמטריה, אני לא בסדר. אבל מה הוא אמר עם זה? אומר, מקרה אבוד זה הכוונה שבן אדם ביחס לעזור לעצמו בעניינים שהוא רוצה להשתנות בהם, הוא כביכול מקרה אבוד. על מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעזור לאחרים. כביכול, זה גם כן קצת קשה להגיד, אומרים לבן אדם, תשמע, כלפי עצמך, לא חושב שיש הרבה מה לעזור. אבל בכל זאת, מה יש לך לעשות בעולם? אתה יכול להועיל לאחרים. תנסו רגע לחשוב על המשמעות של המשפט הזה. המשמעות של האמירה הזאת. קודם כל, מה ההשלכות של זה? שאומרים לבן אדם, תשמע, אומרים, בעניין שלך, אתה בא לאיזה יועץ, אתה בא בעניין שלך, צר לי, אין מה לעשות. אבל מה, קיבלת מתנות שאתה יכול לעזור לאחרים, יוצא מן הכלל, יותר ממה שכל אחד אחר יכול לעזור להם. תנסו רגע לחשוב מה ההשלכות, לאן זה לוקח אותנו הדיבור הזה. מה זה אמור להשפיע על הנפש? הדיבור הזה של בן אדם. מה היה בשיעור שעבר? כן.
אתה אומר מה...
מה אתה צריך, אתה לא אומר מה צריך, כן? זה מאוד מתחבר לזה. מאוד מתחבר לזה. אחרים, כן. אני שמח שיש מי שקרא את זה. אבל מה מעניין? שזה גמטריה משיח. גמטריה משיח. ולא רק זה, גם המשיח הוא נקרא בר נפלי, וכביכול דוד המלך כתוב שאין לו קיום משל עצמו, המשיח הוא בחינת דוד המלך, שאין לו קיום משל עצמו. כביכול באוצר, נקרא לזה, בבנק החיים של הקדוש ברוך הוא, אין חיים עבור דוד המלך. אז בכל זאת מאיפה הוא קיבל את ה-70 שנה שלו? קיבל את זה מהאדם הראשון. אז הרעיון הוא שהמשיח חי על מציאות שאולה. אבל כן, הוא יכול להושיע את מי שזקוק. עכשיו תראו, זה לא פשוט ללכת עם הדיבור הזה ולנסות להעצים אנשים איתו. אבל מי ידח? בשביל להבין את האפקט של זה, זה צריך להתבונן בזה קצת. ואני ממש מודה לך שקישרת את זה לדיבור או לתלמיד של האדמו"ר הזקן שהתלונן על מצבו הקשה, והאדמו"ר הזקן אומר לו, אתה אומר מה אתה צריך ולא מה צריכים ממך. וביארנו את זה שלפעמים בן אדם מבחינת מפת הכוכבים שלו אין מה לעזור עבורו. אבל ברגע שבן אדם נמצא עבור האחר, זה חוקיות אחרת לגמרי. חוקיות אחרת לגמרי. פחות מ10%. עכשיו, אם אמרנו מקרה אבוד זה גמטריה משיח, אני רק אומר כלפי זה שזה מקרה אבוד ביחס אל עצמך ומשיח ביחס לאלה שצריכים לך. עד עכשיו, זה בכל זאת, זה אותו רעיון, כנראה שבוע אחרי שבוע לא זכרתי, אבל כל פעם הזווית היא מאירה את זה. בשבוע שעבר הנושא היה איך למשוך ישועה. שאם אתה עוסק עם עצמך אתה לא יכול למשוך את הישועה, ואתה עוסק למען אחר אתה יכול למשוך את הישועה, היום זה אחרת. היום הוא לך עניינית. העניין שלך אישית, אין לנו מה להציע. זה לא שכשתעסוק עבור אחרים זה ייפטר העניין שלך, פעם זה משהו אחר. האמת לאמיתה שכן, אבל אני רוצה שזה יהיה מעניין, אני רוצה שתזרמו איתי, שלא נגיע לשם שזה עוד טריק למשוך סגולה. אני רוצה רק לחשוב על זה פילוסופית, שבן אדם בא אל מישהו שבאמת יש לו אמון בו, כי זה בא סמוך, הוא אומר, שמע, מישהו, תחשבו, רם מעלה שבאמת מבין בנשמות וגלגולים ויכול לעזור ולפתור לאנשים ביותר מקרים הכי קשים, אומר לו, שמע, בעניין שלך זהו, אין לי מה לעשות, זהו, זה ככה, לא משנה מה הבעיה, זה ככה. אבל מה, יש לך עוד המון המון מה לעשות בעולם עבור אחרים, מה דעתך על זה? אני אומר, בוא נערר בזה, רק נרגש את זה, מה ההשלכות של זה? אתם לא צריכים להביא תשובות חיוביות, אני באמת מזמין אתכם להגיב. אגב, אני מומחה בזה. סליחה שקטעתי אותך, אני אבקש ממך לומר זה שוב. אני רק אומר שאני מומחה בזה שקיבלתי מהרב בזנסון, שאלתי אותו אם אני יכול לדבר על דברים שאני עדיין לא שם, בכל הנושאים. אמר לי, אם יש בך כנות ורצון לעזור לזולת. לא ממקום של יומרה ולא ממקום של הונאה. לכן אמרתי, אני מומחה בזה. זאת אומרת, לייעץ לאנשים ולמסור שיעורים על דברים שאני עוד לא לגמרי שם. אני מקווה שתחשבו שאני ענב, יותר קייטר. כן, אז עכשיו תחזרי את דברייך. הייתה מישהי. אוי, זה נהדר, זה דוגמה יותר חזקה מי, כי רגע, לאט לאט, תני לנו ליהנות מהדיבורים. כי בשלום בית זה לא בולט פה בפועל מה קורה בבית. בסדר, אז אמרת שבבית צריך גם תיקון, אבל תחשבו על אותה דיאטנית, שכל רגע ורגע בשיחה זה נוכח המצב ההופכי. עכשיו תמשיכי. נכון. 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 כן, זה נותן הרפיה. תודה. לא, אז תראו, בכל ענייני, בכל המקצועות שאתה בא לסייע לאחרים, גם אם אנחנו אומרים שזה לגיטימי, כפי שאת אומרת, כפי שאמרתי בשם הרב בזנסון, בכל זאת זה יד, זה מעורר השראה לאין ארוך, שהעניינים, עוד אותם אנחנו מדברים, אנחנו בעצם משתפים בניסיון החיים שלנו. כי בסופו של דבר זה באמת מה שעובד. אגב, אם אני מזכיר את הצעדים, זה עוד תשמעו ממני הרבה בעזרת השם. כן, לומד משם הרבה. שם לא מטיפים מוסר למחור. איך ניגשים אל המחור? המחלים בא ומספר לו את הסיפור שלו, אומר, תשמע, אני הייתי במצב שלך, אני רוצה לספר לך את הדרך שעשיתי. לא דיבורים, האלכוהול יגמור אותך, זה... רק אבל תבינו את העומק של ההבדל פה, ופה אני עכשיו אומר משהו הפוך למה שאמרתי קודם. שבן אדם עשה דרך, והוא משתף באותה דרך, זה יותר מאשר דיבורים על. אבל אנחנו נוגעים בכמה זוויות של איך להיטיב בעולם. אבל בסופו של דבר, כשאתה משתף, במה שאתה עברת. ולכן, בן אדם שבאמת עבר דרך, ויצא מאותה בעיה שאתה מתמודד איתה, הוא בא ומשתף אותך איך הוא עשה את זה. שוב, לא אומר לך שאתה לא בסדר, אומר, כשאני התמודדתי עם בעיה דומה לשלך, זה הדרך שבה צעדתי. אין מוסר. גם אין להטיף. מה זה בעצם להטיף? זה כזה לבקש ממך להשתנות. אבל בפועל זה עובד. כשאנחנו מוצאים מישהו להזדהות. אז עכשיו, זה לא פשוט למצוא מישהו להזדהות לאותו עניין שאנחנו מתמודדים, ושבאמת יצא מזה. בהתמכרויות, יש דברים שזה כן עובד, אבל אנחנו אומרים בכלל בחיים, זה החיפוש שלנו. מישהו שיתמודד עם משהו דומה לאותם אתגרים שבהם עברנו, ואיתם אני, אותם אני מנסה להנחיל עליו. אבל פה יש איזשהו היבט אחר במה שניסיתי להגיד. שמקרה אבוד, זה כביכול, זה לא, הפורום פה, או הסיטואציה פה לא מתאימה כל כך להעמיק בזה בנחת. מה התחושה הזו שאומרים לבן אדם, קודם כל שהוא מקרה אבוד? זו תחושה נוראית, אם הוא באמת מאמין לבן אדם ולא רואה את זה כקינטור. ומצד שני, זה לא בתור סוכריה ולא בתור לנחם אותו. אלא בקטע ענייני אומרים לו שני דברים. בעניין שלך אין מה להציע, אבל בכל זאת נועדת להיות מגדלור לאחר. זה לא רק הרפאיה, לפעמים זה בן אדם שוקל. לפעמים בן אדם יכול להגיד, אם לעצמי אני לא יכול להיטיב, אולי אין טעם לחיים. כל תשובה היא אפשרית, אבל תעררו בזה, יש פה משהו מעניין בעניין הזה. לפעמים בן אדם, החיים יקרים לו, יש הרבה אנשים שיהיו בסכנת חיים. ונדרו נדר שאם הם יצאו מזה הם יקדישו את החיים לזולת, זה בדיוק אותו עניין, כי בכל בן אדם אומר, כביכול אני מבין שחיי בסכנה. עכשיו, מה הם שתי הגמטריות הללו שמצא רב גינזבורג? רק הוא יכול למצוא כאלו גמטריות. זה לא שאין על זה. עוד אף אחד מכם לא בדק את זה, כן? אבל המקרה אבוד ואני לא בסדר. אני לא בסדר רוצה להגיד ששני הדברים שלפעמים יכולים לתקוע בן אדם, זה גם כיוון אחר, שהוא מרגיש שהוא מקרה אבוד, בלי שאף אחד אומר לו. הוא חושב על עצמו שהוא מקרה אבוד, והוא חושב על עצמו שאני לא בסדר. אומר בשניהם, הצד ההופכי שזה, שזה תודעה משיחית. יש בך כזה אור, לא רק שאתה בסדר, לא רק שאתה לא אבוד, אלא שיש בך מימד משיחי. מימד משיחי, אגב, זה משאיר מקום להרבה אחרים אשר לעשות ממך משיח בודד. אני שמעתי על כמה וכמה אנשים שאמרו לי שהצדיק שלהם הוא משיח. לפחות יש לי, עשיתי אוסף של שבעה משיחים. אז יש כאלו שזה מלחיץ אותם, שיש הרבה טוענים לכתר, אבל תדעו שיכול להיות גם שיהיה איגוד המשיחים. מה? אני בעצמי לא יודע, אולי הם יעשו מועצת המשיחים או... אבל אצל רבי נחמן זה משהו יותר קל, הוא אומר לכל אחד יש בו בחינת משיח. בחינת משיח זה אומר שיש לי גילוי ייחודי. אז עכשיו אני עובר עוד שלב עם השיעור ומפרש את אני לא בסדר ואת המקרה אבוד, שזה המחשבות שיש לנו והן פשוט לא נכונות מכל מיני סיבות. הפנמנו דיבורים מחלישים של אחרים או מכל מיני לוגיקה, זאת אומרת היבטים לוגיים שהגענו למסקנה הזאת. ובעצם בשניהם יש בך או בך היבט משיחי. היבט משיחי זאת אומרת של יש בך משהו כל כך מיוחד, יש בך משהו כל כך מדהים, כל כך עצום, כל כך נפלא, כל כך מיוחד. בחינת משיח. עכשיו, זוכרים איך התחלנו את השיעור? הזכרנו את המאמר של הרב דסלר, שאומר בשלושה כיצד אדם מוצא את עצמו. ואז הוא הזכיר שלושה עניינים. כן. המשיח שבך שיש לך נקודת גילוי, נקודת אור, שאת יכולה להביא ברכה לכל לעולם. שיש בך משהו ייחודי, יש בך משהו מאיר, שאת צריכה להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, וזה יביא, זה ימלא חיסרון כלשהו בעולם. לא, בכלל, אבל אז מתגלה שיש גם משהו ייחודי בך, כן, שהוא אין אותו באחר. עכשיו, בהפטרה של פרשת בלק, שקראו מהנביא מיכה, אומר הנביא כך, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם אלוקיך שואל מאימך. כי אם. עכשיו, כי אם זה הקטנה. בפעמים ביהדות מדברים על המון המון פרטים. ובא הנביא ואומר, יש שלושה עניינים, שאם תפנים אותם זה... התשתית היהודית האולטימטיבית. ונקשר את זה לשלושה של הרב דסלר. אז הנביא אומר כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוקיך. מה זה עשות משפט? לעשות משפט בפשטות זה מערכת משפט מתוקנת. מדינה שיש מערכת משפט מתוקנת, זה אומר שיש הזדמנות לברר את הצדק. שני אנשים רבים, לעשות משפט. רבי נחמן אומר שמשפט זה גם חשבון נפש שאדם עושה עם עצמו. להתבודדות, פעמים שהוא קורא יישוב הדעת, ופעמים שהוא קורא לזה משפט, שאדם שופט את עצמו. ואדם בודק את הליכותיו, עושה חשבון נפש. עושה לעצמו דין וחשבון. וגם נאמר, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. זאת אומרת שבן אדם באמת בודק את עצמו, אז הוא מזהה בעצמו את הליקויים ומתקן אותם. כי אם עשות משפט תנטר את עצמך מלשון ניטור, לוודא באמת שאתה, אם בן אדם אף פעם לא רוצה לבדוק את עצמו, אבל אם הוא יצא לבדוק את עצמו הוא יגלה שיש דברים שדורשים שיפור והוא ישפר אותם, לא? יש דברים שאין לנו שום בעיה לתקן אותם, והסיבה שאנחנו לא מתקנים אותם כי אין לנו שום מודעות לכך שהם דורשים תיקון, אף פעם לא עצרנו להתבונן בהם. עשות משפט. הדבר השני שאומר הנביא זה ואהבת חסד, שזה מה? זה הנתינה. על מה החידוש פה? אהבת חסד, אהבה. את אותו עניין לאהוב, כמו שדיברנו בשיעור על מי האיש שחפץ חיים, של אוהב ימים. זה לא רק נוכחות ביום ההווה, אלא אוהב ימים. אז אהבת חסד. גם פנימיות של ספירת החסד זה אהבה. אהבת חסד, זאת אומרת לעשות את מה שאתה עושה באהבה. הדבר השלישי זה ועצני הלכת עם אלוקיך. מה זה ועצני הלכת? עצני הלכת זה לנסות לעשות דברים בלי בליטות, בלי שהם מושכים תשומת לב. כי מה זה בעצם לעשות מעשים עם תשומת לב? זה אומר שאני מחפש את ההכרה מהאחר. אם בן אדם מוותר על ההכרה מהאחר, ממילא הוא זוכה להיות מה שנקרא עם השם אלוקיך. עצני הלכת עם אלוקיך. זאת אומרת, אם אתה מוותר על הפרסום החיצוני, ממילא אתה נמצא עם אלוקיך. תנסו אולי להגיד לאחר שאתה לא בסדר, זה גמטריה כמעט משיח. יום היה יום הזיכרון של אור החיים הקדוש. כן. היו ארבע בעם ישראל שקראו להם הקדוש. אור החיים הקדוש, אשלה הקדוש, שכתב רבי ישעיהו לוי אורביץ, שכתב את הספר שני לוחות הברית. האלשך הקדוש, פירוש לתנך, היה בתקופת הארי בצפת, ויש רבנו הקדוש, עורך המשנה, רבי יהודה הנשיא, קראו לו רבנו הקדוש. אז יש רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, האלשך הקדוש, אשלה הקדוש, אורך חיים הקדוש. אם יש עוד מישהו, תגידו לי, אני יוסיף. הארי הקדוש, נכון מאוד, איזה יופי. הרחיים הקדוש, אצל חסידים היו לומדים את הפירוש שלו, החזיקו מזה כמו מהזוהר, שזה כל כך מאיר באור יקרות את החיים. סופר גם כשהצבא הנאצי, כצבא הגרמני, התקרב לארץ ישראל מכיוון מצרים, ופחדו פה מהארץ מאוד ממה שהולך להיות, ועשו כבר תוכנית של מצדה בקרמל, אז הצדיקים שהיו בארץ באותה עת עשו תפילה המונית בקבר של אור החיים הקדוש. מיוחד היה רבי ישראל מוסיאטין, הוא היה גר פה בתל אביב ברחוב ביאליק, ורבי שלמה מזוויל ועוד כמה צדיקים. ואז האוסיאטין הר הקדוש, רבי ישראל מאוסיאטין, אחרי שהם עשו את התפילה והוא היה ככה בדבקות גדולה, הוא אמר שהצבא הנאצי לא יגיע לארץ, צבא גרמני. שאלו אותו איך אתה יודע, הוא אמר שהוא ראה את שם הוויה מאיר על הקבר שלו אור החיים. החזיקו ממנו מאוד גדולי ישראל. יש סיפור עם הרב מרדכי אליהו, שאחד בא והראה לו ספר וביקש עליו הסכמה, והוא ראה שהוא קצת כותב באופן לא מכובד על האור החיים הקדוש. אז אמר לו, לא רק שאני לא אתן לך הסכמה, איך אתה נזב פה, איך אתה כותב ככה? אז הוא קיבל את התוכחה, לא התנגד אלא אמר מה לעשות. אמר לו, תיקח מניין יהודים לקבר של האור החיים הקדוש ותבקש מחילה על מה שכתבת, ככה זלזלת בכבודו. הוא עשה את זה. אחרי שהוא עשה את זה, הוא חזר לרב אליהו והוא סיפר לו שהתגלה אליו האור החיים הקדוש בקבר. הוא ראה אותו בפנים מהירות ואמר לו שתשובתו התקבלה והוא מוחה לו. אז הרב אליהו אמר לו, אתה לא מתבייש, אתה עוד ככה זלזלת בכבודו, אתה עוד חושב שהוא נגלה אליך? ונזף בו עוד יותר. אז אותו בן אדם היה שבור מזה, נסע לבבא סאלי, זה היה בחייו של הבבא סאלי, וסיפר לו את זה. אז הבבא סאלי אמר לו, בוודאי שאור החיים הקדוש התגלה לך, אבל חכם אליהו הוא הערה, כי הוא לא מאמין בסיפורים כאלו. פה צריך להוסיף שאצל המרוקאים, יהודי מרוקו, הגילויים של צדיקים בהקיץ היו נפוצים. ומהסיפור אני מביא, תראו, שאצל יהודי מרוקו היה נפוץ, זה הכרתי מהרבה מקורות. אבל רק מהסיפור הזה ידעתי שזה אצל העיראקים, לא רק שזה לא נמצא, שהם לא האמינו בזה. חלק מהם. אומר לו, מה לעשות? והרב, אגב, הבבא סאלי מאוד אהב, מאוד אהב והעריך את הרב מרדכי אליהו. הוא אומר, אז מה לעשות? חכם אליהו הערה, כי הוא לא... מה? אבל עיראקי. זה בדיוק מה שבבא סאלי אהב אותו. היה מקובל אלוקי, אבל כנראה שכמה שלומדים קבלה, אם אתה לא מצרף לזה את המרוקאיות... ומרוקאיות זה עניין נרכש, זה לא חייב להיות עניין מולד. העניין הראשון זה קשור בלהאמין בסיפורים האלו, ואוכל טוב, פשוט, לא מורכב. רגע, אבל אני רוצה לומר את העניין הזה של האמונה התמימה, שזה דבר שהוא, זה נשמע כאילו עם חצי חיוך. גם לא צריכים לקנות סיפורים או להאמין לסיפורים שבתוכנו משהו לא מאמין בהם. אבל יש אנשים שיש להם רגישות רוחנית יותר גבוהה. והם פתוחים גם לעניינים הללו. אז לסיכום אפשר לומר ככה, שחיברנו את הנביא מיכה עם דברי הרב דסלר, אז אפשר לעשות מזה עכשיו עניין אחד. התבודדות ומשפט. נתינה באהבה. פה זה יותר קשה, אז בואו ננסה לעשות את זה. אצל הרב דסלר זה היה ששואף להיות ולא להשיג ולקנות, ואצל הנביא זה היה עצני הלכת עם השם הלוקחה. נוכחות המאפשרת צניעות, או צניעות המאפשרת נוכחות. בעיקר לדעת שזה מעט המחזיק את המרובה, כי הביטוי הזה, כי אם, זאת אומרת, קח משהו מתומצת ותעבוד עליו. קח משהו מתומצת ותעבוד עליו. שיהיה שווה לכל נפש. רוצה לאחל לכם שבוע מבורך, ושניקח את הדברים שנאמרים כאן, איקונו לגילוי משיחיותי, שזה בעצם האמירה של כל אחד. כמובן זה פרפרזה על הדיבור הזה, איקונו לביאת המשיח. אבל להתייחס שיש בנו נקודה מהירה מאוד, ולא במובן של להתגלות, של להתגאות, אלא ככה זה בבריאה, שבכל אחד יש בו איזושהי נקודה כזו. ולא רק שאני, זה לא נכון להגיד שאני לא בסדר, ולא רק שזה לא נכון להגיד שזה נקרא עבוד, אלא להפך, יש בי, יש בך, יש בך, שאתה נקודת משיח. והנקודה הזו זה בסך הכל לפתוח את האריזה של המתנה שנתן לנו ריבונו של עולם. יש שם הרבה מתנות. והאיכויות בתוכנו שלא גילינו זה מתנות שלא פתחנו. אם מתנות שלא פתחנו, זה מאוד מעליף את הנותן. וכשאנחנו פותחים ומודים עליהם, אנחנו מקבלים עוד. יהיו ברוכים ושמחים, ולילה טוב.